בחדוות התורה ובשמחה של מצווה נפתח ונעסוק בלימוד מסכת חגיגה. מסופר בספר מנורת המאור שחיבר לפני למעלה מ-500 שנה אחד מהראשונים, רבי יצחק אבואב, זכר צדיק לברכה. הסיפור מובא שם בסימן רשות ג' נר ג' כלל ח' חלק ג' פרק ה'. ואני קורא את הלשון, לשון נפלאה מאוד. הוא מספר, מעשה בחסיד אחד, שהיה מתייחד במקום אחד, והיה לומד בו במסכת חגיגה. מסכת חגיגה. והיה מהפך בה וחוזר עליה, מהדרה כמה פעמים, עד שלמד אותה היטב, והמסכת הייתה שגורה בפיו, ולא היה יודע מסכת האחרת מן התלמוד, רק מסכת חגיגה, והיה שוגה וחושב בה כל ימיו. כיוון שאותו חסיד נפטר מן העולם, שנזכה לבדל לחיים טובים וארוכים, ובאותו זמן היה בביתו לבדו, ולא היה שום אדם יודע פטירתו, באה דמות אישה אחת ועמדה לפניו והרימה קולה בבכי ומספד ותרבה הנחתה וצעקתה. כולם שומעים אותה בוכה, צועקת, מתאספים כולם עד אשר נקבצו ההמון. ותאמר להם, ספדו לחסיד הזה וקברוהו וכבדו את ארונו ותזכו לחיי העולם הבא. שזה כיבדני כל ימיו, ולא הייתי עזובה ולא שכוחה. הוא צדיק גדול הבן אדם הזה. מיד נתקבצו כל הנשים וישבו עמה, ועשו עליו מספד גדול ועצום, והאנשים התעסקו בתחריכיו וכל צורכי קבורתו, וקברו אותו בכבוד גדול. ואותה אישה בוכה וצועקת. התושבים של המקום התפלאו מאוד, מעולם לא פגשנו את האישה הזאת. אמרו לה, מה שמך? אמרה להם, חגיגה שמי. חגיגה שמי. כיוון שנקבר אותו חסיד, נעלמה אותה האישה מן העין. מיד ידעו שמסכת חגיגה הייתה שנראית להם בצורת אישה, ובאה בשעת פטירתו לספוד לו ולבכותו ולקוברו בכבוד, על שהיה שונה אותה תמיד ושוקד ללמוד בה. מסתבר שאותה מסכת חגיגה שכל כך תרחה בשביל הצדיק הזה בעולם הזה, בוודאי גם כן הלכה לפניו בעולם הבא, וזיקתה אותו לחיי העולם הבא. מסיים המערי אבואב וכותב, והלא דברים קל וחומר, ומה חסיד זה שלא למד אלא מסכת האחת בלבד כך? הלומד תורה הרבה ומלמדה ומעמיד תלמידים הרבה, על אחת כמה וכמה, שאדם שעוסק בעוד מסכתות ועוד מסכתות, בפרט אם הוא מלמד גם אחרים, על אחת כמה וכמה שהוא יזכה. מסכת חגיגה עוסקת במצווה שמחה במיוחד. דוד המלך אומר, שמחתי באומרים לי, בית השם נלך. מצוות עלייה לרגל, בדף ג' דורש רבה על הפסוק, מה יפו פעמייך בנהלים, כמה נעים פסיעותיהם של ישראל בשעה שהם עולים לרגל לבית המקדש, בחג הפסח, בחג השבועות ובחג הסוכות. המסכת שלפנינו נותנת את ההלכות לעלייה לרגל. המסכת כוללת את הקורבנות שמביאים בכל אחד מהשלוש רגלים. וכמובן, החלק השני במסכת עוסק במצווה של כל אדם לתאר את עצמו ברגל. הרי אתה רוצה לעלות לבית המקדש, אתה חייב להיות טהור, אתה רוצה לאכול בשר של קורבנות, אתה חייב להיות טהור. לכן המסכת עוסקת בכל העניינים של הטהרה. וכל אחד משלוש הרגלים מביאים שלוש קורבנות. ועל שם אחד הקורבנות קרויה המסכת שלנו, מסכת חגיגה. הקורבן, קורבן חגיגה, חיוב על כל אחד מישראל, מהזכרים, להביא קורבן חגיגה. קורבן שלמים, שמצוותו ביום טוב הראשון. בנוסף צריך להביא עולת ראייה, זה קורבן עולה. ואדם שמגיע אחד מהימים של ימי חול המועד שאין לו בשר, יש מצווה ושמחת בחגיך, דרשו חכמנו, אין שמחה אלא בבשר שלמים, צריך להביא שלמי שמחה. עולים לרגל. מי הם אלה שחייבים לעלות לרגל? אומרת המשנה, הכל חייבים בראייה. רש"י נוקט, שמדברים פה על עצם החיוב לעלות לבית המקדש בכל אחד משלוש רגלים. חוץ מאלה שברשימה הבאה. חירש, לפי המסקנה הגמרא מעמידה, עצם זה שהוא לא שומע, גם אם הוא מדבר. בנוסף הגמרא אומרת שאפילו אם הוא אילם, שהוא שומע רק הוא לא מדבר, גם כן פטור מהראייה. וקל וחומר אם הוא גם לא שומע וגם לא מדבר. וכן שוטה חסר דעת, פטור מלעלות לרגל. וקטן, שגם הוא עדיין אינו בר דעת. וטומטום, שהסימן לדעת אם הוא זכר או נקבה מכוסה. ואנדרוגינוס, שיש לו גם סימני זכר וגם נקבה. ונשים, ועבדים כנעניים שאינם משוחררים. החיגר, שהוא חולה או קיטע ברגליו, לכן הוא לא יכול לעלות לרגל. והסומה, עיוור. והחולה, שהוא תשוש. והזקן, שגם כן תשוש. וכל מי שאינו יכול לעלות ברגליו, מירושלים לעזרה. כל אלה פטורים מלעלות לבית המקדש בשלוש הרגלים. אחד מהם זה קטן. איזה הוא קטן שפטור אפילו ממצוות חינוך, מדרבנן, לעלות לרגל? אז לפי דעת בית שמאי, כל שהוא כל כך קטן, שאינו יכול אפילו לרחוב על כתפיו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית. אפילו לזה אין לו כוח. הוא פטור דברי בית שמאי. בית הלל אומרים שאפילו אם הוא יכול לעלות על כתפיו של אביו, הוא עדיין פטור. כל שאינו יכול ללכת ברגליים ולהיעזר על ידי שהוא לאחוז בידו של אביו ולעלות ברגליו מירושלים להר הבית. כי המצווה היא רק על אחד שיכול ברגליים לעלות, שנאמר שלוש רגלים, אז אומנם רגלים הכוונה פעמים, אבל דורשים שזה צריך להיות ברגליים. כל אלה שאינם יכולים לעלות ברגליהם מירושלים להר הבית, פטורים מהראייה. כאן המשנה עוברת לסכום כמה צריך להוציא על שתי הקורבנות החובה שמביאים ברגל. עולת ראייה ושלמי חגיגה. בית שמאי אומרים שעולת הראייה צריך את עיקר התשלום. כמה? שתי מאות כסף. כדי לקבל יחס, אז דינר יש בו שש מאות. אז אם צריך לשלם שתי מאות כסף, אז זה שליש דינר. והחגיגה מספיק חצי מזה, מאה אחת של כסף, שישית דינר. ובית הלל אומרים בדיוק להפך, בשביל עולת הראייה מספיק להוציא רק מאה אחת של כסף. ועל קורבן החגיגה, קורבן השלמים, צריך להוציא שתי מאות של כסף. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, הכל חייבים בראייה, חוץ מהרשימה הבאה. נשאלת השאלה, מה היה חסר אם המשנה הייתה כותבת אלה שפטורים מלעלות לרגל? ומעצמנו אנחנו נבין שכל השאר חייבים. כמו למשל מסכת ברכות דף חף. נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הקריאת שמע ומן התפילין. ואתה מעצמך מבין שהשאר חייבים. הכל חייבים בראייה להעיתוי אימי, את מי הוא בא לרבות, שהיינו סבורים לומר שהוא פטור מלעלות לרגל, והמשנה באה ומחייבת אותו. מתרצת הגמרא, זה בא לרבות להעיתוי אימי שחציו עבד וחציו בן חורין. עבד כנעני שנמכר ליהודי, הוא צריך לעבור תהליך כמו גיור. הוא תובל לשם עבדות והוא מחויב בחלק מהמצוות. ברגע שהוא משתחרר הוא נהיה גר. ממש גר, הוא מחויב בכל המצוות. עבד כנעני שנמכר לשני שותפים. אחד מהשותפים שחרר אותו. אז הוא חצי עבד וחצי בן חורין. הייתי סבור לומר שמכיוון שהוא חצי עבד, ועבד הרי פטור מלעלות לרגל, אז הוא יהיה פטור. מרבה המשנה, כל חייבים בראייה שגם הוא חייב. בצד הבן חורין שבו. שואלת הגמרא, ולפי דעתו של רבינה דאמר, בדף ד', על מי שחציו עבד וחציו בן חורין, שהוא פטור מן הראייה, הכל חייבים להעיתוי אימי, את מי זה בא לרבות. אז במסקנה הגמרא מתרצת, שגם לפי דעתו של רבינה, זה היה רק בשלב הראשון, שהיה יכול להיות אחד שהוא חצי עבד וחצי בן חורין, אז הוא היה פטור מן הראייה. אבל בתקופה מאוחרת יותר תקנו חכמים, שרבו של החצי עבד הזה חייב לשחרר אותו. ואם כן הוא כן, נחשב כמו בן חורין. וגם רבינה מודה שהוא יהיה חייב לעלות לרגל. וזה מה שהמשנה מרבה, הכל חייבים בראייה, לרבות מי שחצי עבד וחצי בן חורין, אפילו לפני שרבו שחרר אותו. אבל כאן הגמרא מנסה עדיין להביא תירוץ אחר. שזה בא להעיתוי, זה בא לרבות חיגר, אדם שהיה לו איזשהו חולי ברגל והוא לא יכול לעלות לבית מקדש, הוא פטור מהראייה, אבל זה היה רק ביום הראשון. ונתפשט, הוא נהיה בריא ביום השני. אז ביום השני הוא נהיה מחויב לעלות לבית המקדש. כי הרי מי שלא חגג ביום טוב הראשון של החג, חוגג והולך כל הרגל ביום טוב האחרון של חג. שואלת הגמרא, גם פה יש ויכוח, האם החיוב לעלות לרגל, להביא קורבנות, עולת ראייה ושלמי חגיגה, זה חל על היום טוב הראשון של החג? רק שאפשר להשלים מי שלא עשה את זה ביום טוב הראשון גם בשאר הימים? או שיש בכל יום חיוב בפני עצמו. אז ניחא למאנדה אמר שבכל יום יש חיוב בפני עצמו, וכולן תשלומין זה לזה, שאם אדם לא הביא קורבן ביום הזה, הוא מביא קורבן למחרת, ואם לא הביא למחרת, מביא קורבן לאחר מכן, וכל יום הוא חייב בפני עצמו למי שעדיין לא יקריב, וזה לא תלוי בחיוב שלו של היום הראשון, אלא יש חיוב בכל יום ויום בפני עצמו, למי שלא הביא עדיין. אז מובן, אדם שהיה חיגר ביום הראשון, אז הוא היה פטור ביום הראשון, אבל ביום השני הוא כבר לא חיגר, אז ביום השני הוא מתחייב. אז התירוץ הזה באמת מסתדר. אלא למאנדה אמר שהחיוב לעלות לרגל ולהביא את הקורבנות זה רק ביום טוב הראשון, וזה שאפשר להשלים בשאר הימים זה רק השלמה ליום הראשון, כולם תשלומים דראשון. ואם אדם היה פטור ביום הראשון, אז הוא פטור בכל החג, גם בשאר הימים, גם אם הוא נהיה בריא בשאר הימים. אז הכל העיתוי אימי, הרי אדם כזה פטור מלעלות לרגל. אז מה בא לרבות הכל חייבים בראייה? מתרצת הגמרא, תירוץ שלישי. לעיתוי אישומה, עיוור, אבל רק באחת מעיניו. בדרך כלל עיוור פטור מלעלות לרגל, אבל אם הוא עיוור רק בעין אחת, הוא חייב. וגם זה לא לפי כל הדעות. הוא דלא כי אי תנא. יש דעת רבי יהודה, שגם אם הוא עיוור בעין אחת, הוא פטור מלעלות לרגל. דתניא, יוחנן בן דאווי אומר משום רבי יהודה, אפילו אם הוא שומע רק באחת מעיניו, כבר הוא פטור מן הראייה. שנאמר בתורה, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני אדון השם. אבל בספר תורה אין ניקוד. אז המסורת, איך שהמילה כתובה, זה יראה. ואיך שקוראים את זה, זה ייראה. וכיוון שהתורה ניתנה להידרש, גם איך שהיא כתובה וגם איך שקוראים, איך שהיא מנוקדת, אז כאילו כתוב כאן, יראה ייראה. ומכיוון ששתי המילים סמוכות זו לזו, אז לומדים ביניהם מקש, משווים ביניהם. כדרך שהקדוש ברוך הוא בא לראות אותך כשאתה בא לרגל, כך כביכול הוא בא להיראות על ידך. שאתה תראה, אתה צריך לבוא ולראות כשאתה עולה לרגל בשתי עיניים. מה כשהקדוש ברוך הוא בא לראות את האדם שעולה לרגל, זה כביכול בשתי עיניו, הכוונה בשלמות, הקדוש ברוך הוא רואה את האדם. אף כשהוא בא להיראות על ידי העולה לרגל, זה צריך להיות בשתי עיניו של העולה לרגל, אבל אדם שהוא שומע באחת מעיניו, פטור מן הראייה. התנא של המשנה שלנו שאומר, הכל חייבים בראייה. אנחנו מתרצים שזה בא לרבות אדם שעיוור בעין אחת, שגם הוא חייב בראייה, זה לא כמו התנא הזה, לא כמו דעתו של רבי יהודה. אז אם כן, מה בא לרבות הכל חייבים בראייה? את מי? אז היה לנו התירוץ השני, שזה בא לרבות אדם שהיה חיגר, דיינו שהיה לו חולי ברגליו, לא יכל לעלות לרגל ביום הראשון, ונהיה בריא ביום השני, לפי הדעה שסוברת שכל יום הוא חיוב בפני עצמו. והתירוץ השני היה לנו, אדם שעיוור בעין אחת, ולא כמו דעתו של רבי יהודה, זה בעצם היה התירוץ השלישי מבין התירוצים, והתירוץ הראשון שתירצנו, שזה בא לרבות מישהו שהוא חצי עבד וחצי בן חורין, אמרנו שזה לא כמו דעתו של רבינה. כאן הגמרא אומרת, והיא באה תאימה, לעולם כדאמרי מעיקרא. באמת כמו התירוץ הראשון, שאחד שהוא חצי עבד וחצי בן חורין, אותו המשנה באה לרבות שהוא חייב לעלות לרגל. ודקקשי הלכה דרבינה, קשה לך דבריו של רבינה, שלומד ממה שהמשנה אומרת לגבי עבדים, כתוב, במקום שיהיה כתוב עבדים סתם, כמו בכל המשניות, שרוצים לפתור עבד או לחייב אותו, כתוב עבדים שאינם משוחררים. דרש מזה רבינה דרשה, שבאמת נשארת, שאפילו אם הוא ישתחרר חציו, אם הוא חצי עדיין עבד, הוא פטור מלעלות לרגל. כי זה עבדים שאינם לגמרי משוחררים. אז אם כן קשה, איך התחילת המשנה דורש, הכל חייבים בראייה לרבות מי שחצי עבד וחצי בן חורין, וסוף המשנה בא למעט שהוא פטור. לא קשה, זה לא סותר. כאן, מה שמדויק, ממה שכתוב עבדים שאינם משוחררים, שחצי עבד וחצי בן חורין פטור מלעלות לרגל, זה כמו משנה ראשונה. שהיה יכול להיות מציאות שאדם נשאר חצי עבד. וכאן מה שהמשנה פותחת ואומרת, הכל חייבים בראייה, זה כמו משנה אחרונה, שחייבים לשחרר את העבד הזה. גם השותף שעדיין העבד משועבד אליו, חייבים אותו לשחרר אותו. וזה מאוד מעניין שהמשנה פותחת עם מה שהיה בסוף, וממשיכה עם מה שהיה בהתחלה. כי מה שנאמר בהמשך המשנה, זה היה כתוב בזמן תקנה הראשונה. ולאחר מכן הוסיפו את ההתחלה של המשנה, ומה שכתוב בהמשך, משנה לא זזה ממקומה. יש כזה דבר בש"ס הרבה פעמים, שלמרות שתקנו תקנה חדשה, מה שהיה לפני התקנה החדשה עדיין השאירו אותו כתוב במשנה. איפה מצאנו משנה ראשונה, משנה אחרונה, שבהתחלה היה אפשר שישאר חצי עבד, ובסוף תקנו שחייבים לשחרר אותו? נתנן. מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, כל יום, יום אחד את רבו, יום אחד את עצמו. דברי בית הלל. אמרו להם בית שמאי, הפתרון שהבאתם הוא פתרון חלקי. תיקנתם את רבו. רבו קנה עבד, חצי עדיין שייך אליו, הוא מקבל חצי. יום אחד מכל יומיים, יום אחד הוא מקבל. אבל ואת עצמו לא תיקנתם, את עצמו של העבד. אמנם מצד הממון גם העבד תיקנתם. שמכל יומיים, יום אחד הוא עובד לעצמו, אבל הוא רוצה להתחתן. והוא לא יכול להתחתן. למה? תאמר לו להתחתן עם שפחה כנענית, הוא מוכן, אבל הוא לא יכול. לישא שפחה כנענית אינו יכול, כי הוא חצי בן חורין. רש"י מביא את הפסוק, לא יהיה קדש בני ישראל. אז טוב, הוא מוכן להתחתן עם בת חורין, אבל גם אותה הוא לא, אינו יכול. כי הרי יש לו חצי צד עבד, והבת חורין מוזהרת, לא תהיה קדשה מבנות ישראל. אז שלא יתחתן, בסדר, הוא מוכן. לבטל מפריה ורבייה, אבל התורה אוסרת עליו. והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורבייה, שנאמר לא תוהו ברא. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם שהוא לא יהיה מיושב. לשבת יצרה, הוא רוצה שהעולם יהיה מיושב. מצווה ראשונה בתורה, מצוות פריה ורבייה. אלא אומרים בית שמאי, מפני תיקון העולם כופים בדין את רבו, שחצי מהעבד משועבד אליו עדיין, והרבו עושה אותו בן חורין גם על החלק שלו, נותן לו שטר שחרור. רגע, שילמתי, מה פורש אני משחרר אותו? בסדר גמור, גם על זה חשבנו. העבד כותב לו שטר חוב על חצי דמיו. הוא ילך לעבוד, ירוויח כסף ויפרע את החוב הזה. כשבית הלל שמעו את הטענה הזאת, וחזרו בית הלל להודות כדברי בית שמאי, שאין מציאות של חצי עבד. ברגע שהוא חצי עבד, כופים את רבו לשחרר אותו. וזה משנה אחרונה. אם כן. רבינה, מדייק. ממה שכתוב עבדים שאינם משוחררים, שאדם שהוא חצי עבד, חצי בן חורין, פתור מלעלות לרגל, כי הוא לא לגמרי משוחרר. זה היה כמו משנה ראשונה, לפני שבית הלל חזרו בהם. מה שכתוב, הכל חייבים בראייה, זה משנה אחרונה. שבית הלל כבר חזרו בהם ואמרו, שהאדון חייב לשחרר את החצי עבד הזה, ואם כן הוא כבר נחשב כמו בן חורין, והוא חייב לעלות לרגל. במשנה למדנו שכולם חייבים לעלות לרגל חוץ מחרש, ומשווים אותו לשוטה וקטן וכולי. קטן אי חרש, דומיה, בדומה דומיה דה שוטה וקטן. מה אתה מבין מזה? מה שוטה וקטן? למה הם פטורים? כי דלאו בר דעה הוא כל אחד מהם. אז כנראה, גם החרש, הסיבה שהוא פטור, זה כי הוא לא בר דעת. אדם שהוא לא שומע, הוא לא בר דעת? אם הוא רק לא שומע, הוא ודאי שהוא בר דעת. רק אם הוא גם לא שומע וגם לא מדבר, הוא לא בר דעת. וכמה שמלן נתן במשנה שלנו, כמו דתנן במסכת תרומות, חרש שדיברו חכמים בכל מקום שהוא פטור מהמצוות ומהחיובים, שאינו שומע ואינו מדבר ואינו בר דעת. תדייק מפה. מדבר. ואינו שומע, מה שנקרא בלשוננו חרש. או שומע ואינו מדבר, מה שנקרא אילם. חייב בכל המצוות של התורה ובכל החיובים, ולכאורה הוא גם יהיה חייב לעלות לרגל. במשנה שלנו תנינה, המשנה הזאת, במסכת תרומות תנינה, לדתנו רבנן לברייתא, המדבר ואינו שומע, זהו חרש. שומע ואינו מדבר, זהו אילם. אבל זה לא החרש שנאמר בכל התורה שהוא פטור מהרבה מצוות כי אין בו דעת. אלא זה וזה הרי הם כפיקחים לכל דבריהם. הם חייבים בכל התורה כולה. אלה שפטורים זה שאינו שומע ואינו מדבר. וממה ידי מדבר ואינו שומע זהו חרש. ואחד ששומע ואינו מדבר זהו אילם. לומדים את זה מפסוק, דכתיב. ואני כחרש לא אשמע, וכאילם לא יפתח פיו. אז רואים שחרש זה אחד שלא שומע, ואילם זה אחד שלא מדבר. וזה שאמרנו שאילם זה אחד שלא מדבר, אי בהתאמה, אם אתה רוצה, אפשר לומר שזה גם כמו שאנשים רגילים לומר, כדי אמרי אינשי, השתקיל מילולי, ניטל הדיבור שלו, ניקחו ממנו המילים. ולכן הוא נקרא אילם, מלשון, השתקלו מילולי, בארמית, שהמילים שלו נלקחו. על כל פנים, עד עכשיו אמרנו שאחד שהוא מדבר ואינו שומע, מה שנקרא חירש בלשוננו, או אחד שהוא שומע ואינו מדבר, חייב לעלות לרגל, וכשהמשנה אומרת שהכל חייבים בראייה חוץ מחירש, את הכוונה שהוא לא שומע ולא מדבר, והתניה, אם הוא מדבר ואינו שומע, או שהוא שומע ואינו מדבר, הוא גם פטור מן הראייה. מתרץ את הגמרא, אמר אבינה ואיתימה רבה. נכון, באמת הוא פטור מן הראייה. גם אחד שהוא רק לא שומע או שהוא רק לא מדבר. אבל הרי יש פה דיוק מזה שישבו את החירש לשוטה וקטן. סימן שמדברים פה על חירש שאינו בר דעת. נכון, אבל מה שאנחנו מדברים על חירש שהוא אינו בר דעת כי הוא גם לא שומע וגם לא מדבר, אנחנו מדברים לא לעניין מצוות לעלות לרגל, לא לעניין מצוות ראייה, אלא על מצוות שמחה. מצוות שמחה ושמחת בחגיך. הרי בחג מביאים שלוש קורבנות. עולת ראייה, קורבן עולה, שלמי חגיגה, קורבן שלמים, ומביאים שלמי שמחה, שזה גם כן קורבנות שלמים. בשביל לשמחת בחגיך, בעוד ששתי הקורבנות הראשונות הן ממש חובה על כל אחד, הקורבן השלישי הוא לא ממש חובה על כל אחד, אלא זה במקרה שאדם אין לו בשר לשמוח בו, בשר של שלמים, הוא צריך להביא שלמי שמחה. אבל אם יש לו מספיק בשר של שלמים, מחגיגה או מקורבנות אחרים שהוא חייב, קורבנות תודה וכדומה, אז הוא לא חייב להביא שלמי שמחה. אבל הוא חייב ודאי לאכול בשר של שלמים מצד ושמחת בחגיך. כשכתוב שרק חירש אינו שומע ואינו מדבר, רק הוא פטור, הכוונה שהוא פטור ממצוות שמחה. אבל ממצוות ראייה, גם אדם שהוא רק לא שומע או שהוא רק לא מדבר, גם יהיה פטור. אבל אלה ממצוות שמחה יהיו חייבים. מי שרק לא שומע או רק לא מדבר, יהיה חייב לאכול בשר שלמים מצד ושמחת בחגיך שאין שמחה אליו בשר שלמים. וחירש שאינו שומע ואינו מדבר, גם במצווה יהיה פטור. וחסורי מחסרה, בדברי המשנה חסרים מילים, ואחי קטן, ניקח צריך לגרוס. הכל, כל עם ישראל חייבים בראייה, לעלות לרגל ולהיראות לפני השם בעזרה ולהביא עולת ראייה. והם חייבים גם בשמחה להקריב שלמי שמחה ולאכול בשר של שלמים, שזה השמחה. חוץ מחירש המדבר ואינו שומע, או שומע ואינו מדבר, שאפילו שרק אינו שומע או רק אינו מדבר, הוא כבר פטור מן הראייה. ואף על פי שהוא פטור מן הראייה, הוא חייב בשמחה, חירש שאינו שומע או אילם שאינו מדבר. וחירש את שאינו לא שומע ולא מדבר, שהוא אינו בר דעת והוא דומה לשוטה וקטן שהם אינם ברי דעת, הוא פטור אף מן השמחה. הועיל ואלה פטורים מכל המצוות האמורות בתורה. תעניין המייחי, באמת כך כתוב הברייתא. הכל חייבים בראייה ובשמחה. חוץ מחירש המדבר ואינו שומע, או שהוא שומע ואינו מדבר, שפטורים מן הראייה, אבל הם חייבים בשמחה, ואף על פי שפטור מן הראייה חייב בשמחה. ועת שאינו לא שומע ולא מדבר, ושוטה וקטן, הם פטורים אף מן השמחה. הועיל ופטורים מכל המצוות האמורות בתורה. אם כן, כשהמשנה כותבת, חירש, זה מדבר על מצוות שמחה, שהוא כמו שוטה וקטן, שהוא פטור אפילו ממצוות שמחה ברגל. אבל חסרים מילים במשנה, ובעצם המשנה גם מדברת על מצוות ראייה, שממנה פטור גם אחד שהוא רק אינו שומע או רק אינו מדבר. ואם כן, אם נרצה לסכם מה הדין של חירש, אז ככה. חירש שאינו שומע, אבל הוא מדבר. או שאינו מדבר, אבל הוא שומע. פטור מראייה וחייב בשמחה. שאינו שומע ואינו מדבר, פטור גם מראייה וגם משמחה. ועד כאן דף ו'.